חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע אנחנו מתחילים חומש חדש, דברים. ואני רוצה לעמוד על נקודה אחת. מתי האמת פסולה? אתם מבינים מה פירוש? האמת לא טובה, האמת פסולה. איך יכול להיות? התורה פותחת לנו בפרשת דברים, אלה דברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, בחצרות ודי זהב. ומתי זה קרה? והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל. מתי זה קרה? לא רק באיזה תאריך, צמוד לאירוע אחרי הקוטו את סיחון מלך האמורי. ואת עוג מלך הבשן. מה המיקום? בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה. וכולי. אז ראשית, רש"י כבר מביא במקום, שבכל מילה כאן הוא רמז על כישלון של עם ישראל במדבר. והוא מתחיל במדבר. מה יש במדבר? התלוננו שאין אוכל. הוריד להם תמן, איפה הביטחון? בערבה, מה זה בערבה? עבודה זרה, פעור, הפקרות, תאוות, עריות, מול סוף. מה היה שם? רדיפת מצרים, מה הם אמרו? מי ייתן מותנו במדבר? איפה האמונה שלהם? בן פרן, זהו חטא של המרגלים ומרים, לשון הרע. לשון הרע, נורא והיום. ובין תופל ולבן, מה הם התלוננו? קצה נפשנו בלחם הקלוקל, המן הלבן הזה. איזה כפיות טובה. מן שכל הטעמים היה בו. והחצרות, פלגנות, מחלוקת קורח. ודי זהב, עגל הזהב, אוי, אלה אלוהיך ישראל. שימו לב, כל מילה מגלמת בתוכה היסטוריה שלמה, מצב לא קל שחוו עם ישראל באותה תקופה. משה רבנו הכל אומר רק מילה. במדבר, בערבה, מול סוף. לך תבין, למה? למה לא אמר להם ככה, דוגרי, את כל הכישלונות, את כל העבר, תראו כמה נכשלתם, כמה התלוננתם, כמה חטאתם לבורא עולם, כמה הייתם כפויי טובה, איפה האמונה והביטחון שלכם, איך הדרדרתם לעשות עגל הזהב, עריות, משה רבנו כלום, מילה ומילה, ממש רמז, שברמזי הרמזים, שניתן לפרש את זה לכל מקום שאתה רוצה. למה? ולא רק זה, התורה נותנת לנו הדגשים, מתעדת את התאריך של האירוע, ומתעדת את המצב בסמוך לניצחון של סיחון ואוג, והמיקום בערבה, במדבר. למה? למה כל זה? מה כל המפרט הזה והצורה הזאת שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל? מאזינים וצופים יקרים, אחד התופעות המצויות לצערנו, ישנם הרבה כאלה, אוהבים לדבר דוגרי. אני אומר את כל האמת בפנים. אני אמיתי, אני לא אוהב לשחק משחקים. הכל בפנים. ממש הופך לו את הקדרה על הפנים. אבל אני צריך להיות אמיתי, מה אני צריך לעשות משחקים, לשחק? וכמה כאלה צדיקים ישנם בעולם שאוהבים לחשוב שהם הצדיקים שאומרים את כל האמת בפנים וחושבים שזו הדרך הנכונה. התורה מלמדת אותנו שהבן אדם הזה הוא מסכן, לא זו הדרך. לא זו העיר ולא זה המקום. ישנה דרך תורנית, אוהבת, אוהדת ומקרבת. הדוגרי פסול. האמת הזאת פסולה, כמו שאנחנו נסביר. ואני רוצה לפתוח בסיפור מפחיד ממש. זה מבהיל לשמוע את הסיפור, אבל זה סיפור שסופר עכשיו, מעשה אמיתי בתקופתנו. זוג שנולד להם תינוק, ברוך השם, בריא ושלם, הכל תקין, הכל בסדר, מתוק מדבש, נהנים ממנו, מחבקים, מנשקים, מגדלים אותו עם כל ההנאה שמגדלים תינוק, והתינוק הולך וגדל עד שהגיע לשלב שהוא מתחיל לדבר. וכשהתחיל לדבר, פתאום מגלים את הבעיה. וואי, תשימו לב איזה בעיה הייתה לו. אם הוא רוצה להגיד לך שלום, הוא לא אומר שלום, הוא אומר תלום. אתה שמח? אתה תמח. כל שין, הוא אומר את השין במקום שין, הוא אומר עוד תו. כל דבר שקשור לשינים, הוא מחליף את השין בעוד, את השין בעוד תו. מה קרה פה? יש לו את כל הכלי דיבור, את כל המערכת, הוא מדבר, הוא כבר יודע לדבר, אבל בשין הוא נכשל. השין, שם הוא אומר תו, מלמדים אותו, מסבירים לו. השין זה תו. אתם יודעים מה הורים עושים במצב כזה. כל הטיפולים שיכול להיות בעולם, הם לא יכלו להכיל כזה תינוק מתוק. איך יוכל להתמודד בחיים? אשתו יקראו לה שמחה, יקרא לה תמחה. איך זה יסתדר? לא ילך. הוא מחפה, מחפשים, הלכו לרופאים, לקליניקאים, וכל מיני טיפולים. לא עוזר. שין זה תו. שימו לב, אבל תשמעו עכשיו טוב טוב. ביום מן הימים, אותו אבא, בדרכו בדרך, נפגש עם חבר נעורים שלו, מתקופתו בישיבה, כשהם למדו, והתחילו להעביר את החוויות, אחרי שנים רבות שלא נפגשו, איזה חוויות היו בעבר, איך היה בישיבה, כמה היה כיף, כמה היה טוב. ואז אותו חבר שהוא פגש, הוא מזכיר לו, אומר לו, אתה לא יודע, אין עליך, אין עליך. אתה היית מצחיק אותנו, שמח אותנו, הבדיחות שלך זה היה משהו. פשוט בן אדם לא יכול להתאפק מרוב צחוק. אתה זוכר מה היית עושה לחזקי? חזקי, היה לנו חזקי אחד בישיבה שהוא היה כזה קצת, כמו שאומרים, למח. והיית עושה את הצחוק. הוא היה, החזקי הזה, הוא לא ידע להגיד שין, הוא היה אומר במקום שין תו. והיית מחכה אותו, וכולם היו מתפוצצים מצחוק. וואי, הוא הזכיר לו את העבר לפני שנים רבות, הוא פשוט ברגע אחד התרצן, ומיד לקח מונית, ואני נוסע עכשיו לחזקי. הוא לא הבין את התדמה, איך עבר מקצה לקצה, אבל היה עמום, הוא לא ידע מה קורה עם הילד שלו. הוא נזכר את מה הוא עשה לאחד מתלמידי הישיבה, לחזקי התמים הזה על עמך, שהוא היה אומר במקום שים תו, והוא עושה ממנו קרקס. הבין עכשיו למה יש לילד שלו דווקא את האות שין, הוא אומר תו. למה לא יעשה במקום ראש, אני לא יודע מה דבר אחר, למה במקום א' במקום ב' שין. מיד הלך, התחנן אליו, חזקי, אתה זוכר מה עשיתי לך, איך צחקתי עליך, אני ממש מתחנן על נפשי, תעשה טובה, תמחה לי מחילה גמורה. מחה לו מחילה גמורה, בלב שלם. ולא תאמינו, תוך חודש, ללא שום טיפול, התינוק החליף את האות, כבר אומר שין במקום תו. אתם מבינים מה הפירוש לחשוב על כבוד הזולת? זה סיפור אמיתי, מזעזע, אבל עם המון מוסר לחשוב. משה רבנו רוצה ללמד אותנו. עם ישראל חטא, הרבה חטאים. לא חוכמה לדבר דוגרי בפנים. זה לא חוכמה להביך את הבן אדם. זה לא חוכמה לבייש את הבן אדם. יש לנו מצווה מהתורה, הוכח, תוכח את עמיתך, אבל לא תשא עליו חטא. תדע איך להוכיח. דבר ראשון אומר לנו משה רבנו, אתה רוצה להוכיח, אתה לא חייב להגיד את כל האמת בפרצוף. תן איזה רמז. במדבר. בערבה. בחצרות. אתה רומז בתוך זה היסטוריה שלמה. אבל במילה אחת השני מבין מה אתה רומז לו. אבל אתה לא פוגע בו. אתה שומר על הכבוד שלו. אתה לא משפיל אותו. כמה חשוב הדבר הזה לתת את הדעת. חושב יש מצווה להוכיח, אז גמרנו. חזל דורשים דרשה. מביא המסילת ישרים את הגמרא במסכת הלכים בדף ט"ז. הוכיח תוכיח תמיתך יכול, אפילו פניו משתנות. תלמוד לומר ולא תשא עליו חטא. לא, 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 לא. זה לא בכל מחיר. אתה רוצה להעיר? מצוין, בחוכמה, בתבונה. עם התחשבות בכבוד של השני. לא להשפיל אותו, לא לפגוע בו, לא להזיק אותו, לא. אתה מזעזע את הנשמה. יותר מכך, עוד יותר אומר משה רבנו, מה זה הוכח תוכח? למה הכפל? הוכח את עמיתך. מביא הבן איש חי, מה זה הוכח תוכח את עמיתך? שכותב המהר"ם שיף, הוא אומר את זה בשם המהר"ם שיף, כשאתה הולך להוכיח מישהו, אל תדבר עליו בכלל. למה אתה נכשל? נכשלת. לא. תדבר, תספר סיפור על מישהו. אני האמת הוא, מה אני אגיד לך, ראיתי מישהו, לא נזהר, נכשל בכזה דבר. תעזוב אותו בכלל, כאילו אתה לא מדבר אליו. אבל הוא שומע מה שאתה מדבר על השני, הוא כבר מבין לעצמו, גם הוא בתמונה. הוכח על מישהו אחר, ואז תוכיח, זה ממילא יהיה תוכחה. אל תוכיח אותו בפרצוף ישירות, כמו שמספרים על הרב האחים הקדושים, רב זושה ורב אלימלך, התקיבלו על הצעות קבלה. כשרואים איזה כישלון אצל מישהו, מה הם עושים? הם מדברים ביחד ביניהם בקול, וקיבלו שכל פעם זה יגיד, למה עשית כזה דבר? זה לא טוב, איך אתה עושה? ידברו בכל ליד הבן אדם שנכשל, אבל ידברו אחד לשני, איך עשית כזה בעיה? וככה פעם זה, פעם זה. בן אדם בינתיים שומע, וואי, תראה, תראה, הם מוכיחים אחד את השני על מה שעשיתי, אני גם אני. וככה התוכחה מתקבלת. למה? אתה שומר על הכבוד שלו. אתה לא מביך אותו. אתה לא מביא אותו למקום של עכשיו התמודדות עם הכבוד העצמי שלו. החוכמה היא לשמור על הכבוד שלו. ואם התורה באה, משה רבנו בא להנציח לנו דרך איך מדברים, איך מוכיחים, איך מקיימים מצוות עשה דאורייתא. נו, מה נאמר כשמדברים אחד לשני בענייני דעלמא? אלף פעמים. כמה צריך להיות זהיר, כמה צריך לחשוב. גם כשאתה רוצה להוכיח, תביא בחשבון את התחושות של השני, את הרגשות של השני, שלא תפגע בו, שלא תשפיל אותו. זה נורא, זה אש. מסופר במסכת דרך ארץ, בפרק בן עזאי, פרק ב' הלכה א', מסופר שם רבי שמעון בן אלעזר, הנכד של רבי שמעון בר יוחאי, שפעם אחד הוא בא בדרך, והיה שם איזה אדם בדרך שהוא פגש, בן אדם מאוד מכוער, מאוד, אפשר לברך עליו ברוך משנה הבריאות, מרוב החיעור שלו, וגם עשה כנראה מעשה לא הגון כל כך. ואז רבי שמעון בן אלעזר הוכיח אותו, אבל איך הוכיח אותו? עם הקיצה. למה אתה עושה ים מכוער שכמוך גם מעשיך מכוערים? הוא נפגע מאוד קשה. אמר לו, תלך לבורא עולם. למה אתה פנה אליי? קדוש ברוך הוא ברא אותי ככה מכוער, וכי אני בחרתי? יש מישהו שבוחר את הפרצוף שלו? כל אחד רוצה להיות מלך היופי, מלכת היופי. לא, וזה עוזר. אתה יכול לעשות ניתוחים וכל הקישוטים, כל אחד מה שהשם נתן לו, את התווים ואת החן ואת היופי שלו. הבין רבי שמעון בן אלעזר, קלט שהוא טעה במשפט שנפלט לו מהפה מתוך איזה ריתחה כזאת. אז הוא ירד אליו, ביקש את סליחתו. לא מוכה לך, לא מסוגל למחול לך כזה דבר. בושה וחרפה, ככה אתה צריך לדבר? ובקיצור, כל הדרך הם הולכים ומנסה ולא הולך. עד שהגיעו ליישוב, כולם באו להקביל את פניו, הנכד של רבי שמעון בר יוחאי, באו להקביל את פניו. והשלום עליך רבי, הוא מסתכל, הוא אומר להם, למי אתם אומרים שלום עליך רבי? זה שעומד פה. זה שלא ירבו כמותו בישראל. מי צריך כאלה בני אדם? למה? מה קרה? אתם לא יודעים. זה, על זה אתם קוראים רבי? איך הוא מתנהג? איך הוא מדבר? ואז כמובן הפצירו בו והתחננו אליו, שימחל לו ומחל לו. אמר אבל בתנאי אחד, שמכאן ואילך ילמד להיות זהיר בדיבור שלו, שלא יבייש, לא יפגע, לא ישפיל את השני. ואז נכנס רבי שמעון אלעזר בית המדרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. מה קנה? קנה סוף, הם רכים בתחילתם, והרוח מתכופפים, תעברי חמדים וחמות, יאללה תעברי. ארז אומר לך ככה, נכון? אין כזה דבר, אני אתכופף. אומר רבי שמעון אלעזר, אדם שרוצה להצליח בחיים ולשרוד, תמיד תדע לכופף את הראש, לא לראות יותר מדי. זה הדרך הנכונה. לכן מסופר על רבי דוד בחר בעל הדברי אמת. זה היה אחד מגאוני טורקיה, סלוניקי, שהוא היה גאון עצום מאוד מאוד מאוד, שהנודע ביהודה בתקופתו, זה היה בדורו, זה הספרדי היחיד, תבינו, גם הנודע ביהודה, שהוא היה מבטל את כל גדולי ישראל שבתקופתו כקליפת השום, ועוד יותר שהוא גם ספרדי, והוא היה מדבר אליו בכבוד משהו נורא והיום, מרוב הגאונות שלו. זה היה ענק, ענק שבענקים, הדברי אמת, רבי דוד אחר. והנה כשהיה פעם אחת חתונה של הבן שלו, או הבת שלו, לא משנה, היו צריכים לנסוע למקום של החתונה לאיזה דרך קצת, לאיזה יישוב. הוא אמר למשפחה שילכו כולם, חבל לו על הזמן, הוא יושב ולומד, הוא יבוא עם העגלון כשהגיע הזמן. אין לו זמן לא לתמונות, לא לצילומים, לא לפטפוטים, לא לברים ולא לכלום, ישר ולעניין הוא יבוא. טוב, בקיצור, ישב ולמד, הגיע, היה שקוע, קצת איחר, מרוב שהיה שקוע בלימוד, לקח את העגלון, אמר לו, מהר, 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 אני חייב, הוא עורך את החופה, כמובן. ואז נוסע העגלון, פתאום העגלון הזה עייף, לאט לאט, יש לו את כל הזמן, ורבי דוד לחוץ, מאוחר, איחרתי כבר, כולם מחכים. מנסה להגיד לו פעם, פעמיים, שלוש, אין עם מי לדבר, כמו קיר. בקיצור החליט, אמר לו איזה מילה קצת משפילה, די, עד מתי שלומי אלי שכמוך? מה זלמן, בשפת היום היום, זלמן שכמוך, אתה כל דרוץ כבר, מחכים כולם בגללים מתעכבים. ואז רק הוא התעורר והתחיל לדהור עם הסוסים צ'יק צ'ק, עד שהגיעו, ראה שכולם חכים בחוץ רק שיגיע כבר. אמר לו, אתה רואה? בקיצור ירד רבי דוד ישר, צ'יק צ'ק, נכנסו מהר, עורכים חופה מהר, הוא רק גומר את החופה. איפה העגלון? בבקשה תביאו לי את העגלון. אל תדאג, טיפלנו בו, שילמנו כל מה שמגיע לו, הוא כבר הלך. לא, 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 מי תביאו לי העגלון? אני חייב לערוץ אחריו, אני צריך לדבר איתו לפני שהוא... לקח עגלון, רץ בדהירות, עד שהגיע אליו והצליח להשיג אותו. אומר לו, אני רוצה לבקש ממך סליחה, אני יודע שקצת, אולי קצת אמרתי מילה לא יפה, אבל אתה מבין, חתונה של הבן שלי, כולם מחכים, ראית מה קרה? אז אני מבקש ממך פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, אתה לא מתייחס בכלל, לא אוכל לך. למה אתה לא אוכל? מנסה, מפציר בו, אמר לו, אני מוכן לשלם לך כפול מה שמגיע לך. לא מוכן. בקיצור, אחרי כל ההפצרות לא עזר, אמר לו בתנאי אחד, תן לי חצי העולם הבא שלך. מיד הוציא רבי דוד בחר נייר, כתב, אני נותן לו, מקנה לו חצי עולם הבא שלי על מנת שימחול לי, וחתם על זה. ורק אז הוא אמר, אני מוכן לך מחיל הגמור. שימו לב, חצי עולם הבא בשביל פגיעה, בשביל מילה קצת לא במקום. היא צודקת, אבל לא במקום, פוגעת. אתה מבין מה זה משה רבנו? זה לא חוכמה רק להוכיח. החוכמה היא לחשוב על השני, לחשוב איך השני יקבל, שלא ייפגע, שלא יתבייש. תעשה חושבים על הדברים לפני שאתה מדבר. כמו שמסופר על החפץ חיים, שפעם אחת הוא היה באיזה אכסניה, פתאום הוא רואה איזה אחד יושב, עובס, אוכל, לא נוטל ידיים, לא מברך, לא כלום, החליט שהוא חייב להעיר לו, מה זאת אומרת? איפה יהודי? ככה אוכל? אבל ראה הבעל האכסניה שמכיר את על מי מדובר, ראה את החפץ חיים שהוא קם, קרא לו, אמר לו בשום אופן, זה מפקד קומוניסטי, זה יהודי שנשבע בעודו תינוק, אל תעיז, הוא אדם חזק, קשה מאוד, תעזב אותו. אמר לו חפץ חיים, אל תדאג. הלך אליו, ישב איתו ודיבר איתו, אמר לו, תשמע, אני שמעתי עליך שאתה ממתי שאתה קטן שחטפו אותך, מי יודע מה סבלת בחיים, אוי אשריך, אשריך, איך אתה בכל זאת עדיין שומר על יהדות, איך אין עליך, הלוואי ואין לי את הזכויות שלך. וככה דיבר עלי בו, הוא התחיל לבכות, לבכות דמעות, ופתאום מרומם אותו, מגדל אותו, משבח אותו. והוא הבין מהבעל האכסניה, הסביר לו שזה החפץ חיים גדול הדור, בכלל הוא התעלף, התחיל לנשק את הידיים של החפץ חיים, תודה רבה, ויחיזק אותו ועודד אותו. ובסופו של דבר בצורה הזאת יקרב אותו בחזרה ליהדות. כך אותו דבר מסופר על הרב הראל לוין, שהוא היה רב בתי סוהר. הוא היה הולך, היה אחד בבית הסוהר, כשהוא הולך היה לו שם היה אסיר אחד קומוניסטי, יהודי קומוניסטי, אבל מנותק מהיהדות לגמרי, לא מכיר כלום, כלום וכלום. יש בית הכנסת לבית הסוהר, הלך להתפלל, לא הולך, לא רוצה להתקרב בכלל לכלום. הרב הראל לוין, זה היה העבודה שלו, איך לקרב את הלבבות. החליט שהוא לא מוותר עליו, נכנס לתא של הקומוניסטי הזה, יושב איתו, אומר, תגיד לי, איך קוראים לך? רוצה להכיר אותך. אמר לו, קוראים לי ליפקין. וואי, ליפקין? אז אתה קשור לרב ישראל מסלנט? כי זה ליפקין. אומר לו, כן, זה אבא של הסבא שלי. וואי, איזה זכות יש לך, איך הגעת לכזה דבר? וואי, איזה זכויות. אתה יודע מי זה הסבא הרבה שלך הזה? ענק שבענקים, איזה שבח, איזה... בקיצור, הלל ושיבח אותו, והחל לו ברכות עד בלי די והלך, זהו. הוא אמר לו, אולי אתה רוצה עזרה, אני אעזור לך משהו. אומר לו, כבוד הרב, מה שעשית לי, אין עזרה יותר גדולה מזו, לא צריך יותר שום דבר. זה שעודדת אותי, הכל שווה בשבילי. מאז למחרת, כבר כל יום היה בית הכנסת. אתם מבינים איך מגיעים, פותחים את הלב? זה לא חוכמה. הייתי אצל מרן הרב עובדיה, בתור שהוא מינה אותי פה לרב העיר אלעד, והיו באו כאלה שהתלוננו לו עליי, שאני לוקח הכל ולא נותן לאף אחד לעשות כלום וכו', לא משנה. הייתי הרבה פעמים מתפלל איתו, אני בא להתפלל, ואז אחרי התפילה הוא קורא לי, הוא רוצה לדבר איתי. התחיל לספר לי סיפור. ואני אמר, כאן יש לי סיפור טוב בשבילך. טוב, אתם מכירים את הרב עובדיה, מה עכשיו? אנחנו אחרי התפילה באים לשבת לספר סיפורים. אבל הוא מספר לי, אני שומע. אומר לי, אתה יודע, בתקופה של הנודע ביהודה, היה פעם פדיון שבועים. באו פרנסי העיר, הנודע ביהודה, שיחתום להם על המכתב, כדי שיפנו לגבירים והכל, כדי לפדות את השבוי. ואז הנודע ביהודה כמובן התעניין כמה זה עולה, כמה צריכים, כמה הם צריכים לאסוף וכו'. כמובן הוא כתב להם מכתב, אבל להם התחקו רגע, נכנס לחדר שלו, כמה הם צריכים? 10,000 רובל. הביא להם 9,000 ו-900 רובל. בבקשה, אני רוצה להשתתף במצעד בידון שבויים, אני הראשון. קחו. 9,900, כשצריכים 10,000. שני דברים היה להם עמומים. קודם כל, כבוד הרב, אנחנו לא באנו בכלל לבקש מהרב להשתתף. אנחנו צריכים רק את המכתב, את ההמלצה. אבל ילמדנו רבנו, אם כבר הרב רוצה לעזור, למה 9,900? למה לא 10,000? עוד מהרובל. אמר להם, אני יודע ויודע, תדעו לכם. יש לנו משנה פרקי אבות. אדם שרוצה לתת ושאחרים לא ייתנו, זה לא מידה טובה. מה מידה טובה? שרוצה לתת וגם אחרים ייתנו. למה למנוע מאחרים לזכות את הרבים? מה להם, תראו, אם אני אתן לכם 10,000 רובל, אתם כבר לא תזכו אף אחד. אני אתן לכם 9,900. משאיר לכם 100 שתוכלו לשתף אחרים. אז לא הכל אני צריך לעשות עד הסוף. משהו אני משאיר גם לאחרים. וגם הרב מלכה, מה לך שם, אתה עושה הכל. תשאיר משהו קצת, פירורים גם לאחרים. לא שזה נכון, זה התלונות שלהם. אמרתי לו, לוואי. אבל תראו את מרן הרב עובדיה. כשהוא רצה לבוא להעיר לי, הוא לא בא ואמר לי, תשמע, תראה, מתלוננים עליך, אתה לא בסדר, אתה לא נותן לאף אחד לעשות כלום, אתה רוצה לעשות הכל לבד. הוא לא בא ככה. סיפר סיפור, אתה מהסיפור תבין, ואחרי זה תבין, תראה, אתה עכשיו, אבל תן להם גם גם לזכות קצת וזה. זו הדרך שמשה רבנו מלמד אותנו, עד כמה צריך לחשוב. ואספר לכם רק עוד שתי סיפורים קטנים כדי שתבינו עד כמה חמור הדבר. היה פעם אחת באחד הישיבות, בחור בוגר, בוגר, אתם יודעים, לפעמים לא הולך. הוא נשאר, לא הולך לו בשידוחים, והוא נשאר ונשאר ונשאר, ומתחתנים, מחזורים ועוד מחזורים, והוא נשאר תמיד יחיד בוגר. אז פעם אחד הבחור המאוגר הזה הביא ברכות קצת בישיבה, אחד הבחורים הצעירים עשה קצת בדיחה כזאת. כשאני אביא ברכות, בגיל שלו אני אביא ברכות כאלה לילד שלי שיוולד לי בעזרת השם. כאילו הוא אומר, הוא מתחתן ויוליד ילדים עד שהגיע לגיל שלו. טוב, והנה, לימים מתחתן כמובן אותו בחור צעיר, אבל אין לו ילדים. הוא נפגע קשה, המבוגר הזה. כך הוא עשה ממנו כזה צחוק, שכאילו הוא נשאר כזה בוגר, שבמקום שכבר יהיה לו ילדים, נפגע. ואז מה קורה? התחתן הצעיר הזה, אבל אין ילדים. והמבוגר התחתן ונהיה לו ילדים, ולצעיר הזה אין ילדים. וזה ככה כמה שנים. החבר שלו כואב לו מאוד למה הוא לא זוכה לילדים. החליט, אומר, לעשות מה יכול להיות, יכול לעזור לו. נזכרו במעשה עם המבוגר הזה שהוא פגע בו באותו פעם. החליט לפנות למבוגר, פנה למבוגר, אמר לו, תשמע, תראה, אתה יודע שהבחור הצעיר, אתה זוכר את הסיפור שהבאת ברכות, והצעיר עשה קצת בליחה צחוק ואמר לך ככה, עד עכשיו אין לו ילדים, אני לא יכול למחול לו, פגע בי קשה. ואז התחנן והתחנן, הצליח לשכנע אותו למחול לו, ואחרי שמחל לו מחילה גמורה, באותה שנה כבר נפתחו השערים ונולד לו בת. אותו דבר, יש מקרה אחר שבחור אחד לא היה הולך לו בשידוחים כל כך הרבה זמן, ואז פעם אחד החבר שלו רואה למה לא הולך לו בשידוחים, החליט לבדוק מה קורה. דיברו, נזכרו שהיה פעם אחד שהוא עשה צחוק מהרב שלהם. הרב שלהם הוא עשה ממנו איזה צחוק, אז בגלל שהוא עשה ממנו צחוק החליטו ללכת לבקש ממנו סליחה. ואז כשהלך לרב, אומר לו, לא שטויות, בסופו של דבר, מנסה, לא, אני לא זוכר כאן דברים, אני לא מקפיד, אין שום דבר. לא ויתר לו. עוד פעם פגש אותו, עוד פעם ביקש ממנו, תמחל לו, אין לו, לא הולך לו בשידוחים. ובסופו של דבר שכנע אותו, עד שהצליח להוציא ממנו, שהוא מוכל לו בלב שלם. ואז מיד מצא את השידוך. מוריי ורבותיי, כל זה מלמד אותנו דבר אחד, שחייבים לדעת שהדרך הנכונה להיות זהירים. גם אם אתה רוצה להוכיח, אל תהיה דוגרי. אמת הזאת זה פסולה לחלוטין. ההפך, אתה בורא עולם רצה להוכיח למה צחקה שרה. מה הוא עשה? היא אמרה, ואדוני זקן, היא אמרה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? החליף את האמת בשקר. היא אמרה, ואנוכי זקנתי. איך הקדוש ברוך הוא משנה את הדיבור? כי האמת במקומות כאלה פסולה. החוכמה היא לחשוב איך התקבלו הדברים, איך אתה מוכיח, איך אתה מדבר עם השני. ורגע שהשני יכול להיפגע ממך, יכול להשפיל אותו המילים האלה, הדברים האלה ירדפו אותך ויזיקו לך חס וחלילה ולבני ביתך. חובה עלינו להיות זהירים ונזרים, כמו שמשה רבנו ידע ברמזים. זו הדרך הנכונה כדי להוציא את התועלת ואת המרב שבתועלת. כי כשבן אדם לא נפגע, הוא יכול להכיל את זה, לקבל את זה ולעשות על זה חושבים. אבל ברגע שאתה פוגע בן אדם, יש לו את הכבוד העצמי, אז הוא מתגונן, וההפך, ואז יוצא תוצאה הפוכה. יעזור השם שנזכה כולנו לשמור את לשוננו, ונדע את איך לדבר, שפת הדיבור התורנית, כדי שנדע שהאמת לא במקום הזה. האמת הזאת פסולה. הדרך הנכונה היא לדבר איך לחשוב על השני, שלא ייפגע, לא יושפל, לא ינזק. זו הדרך להצלחה. ונזכה בעזרת השם כולנו לגדל דור ישר ומבורך לאורך ימים ושנים, בשמחה וששון טוב לבב. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.